שיחת היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, חודש טוב, אלול טוב. מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, יישר כוח לטכנאים העיקריים שלנו, רב מוישי כהן, רב אורי כהן, צמד הכהנים, מתחילים. כל דודי דודי דופק, דודי דופק פתחי לי, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי. א' אלול. אלול מתחיל באלף. והשאלה העצומה, שאלה הראשונה של אלול, האלף של אלול, מה פתאום אלול מתחיל באלף? אלול הוא החודש האחרון של השנה. אלול היה צריך להתחיל בתף. תראו כמה שזה מעניין ומוזר ומסקרן, איפכא מסתברא. תשרי, החודש הראשון של השנה, מתחיל בתף, באות האחרונה. ואלול, החודש האחרון של השנה, מתחיל באלף. מה פתאום אלול מתחיל באלף? היום כולם התחילו שיעור אלף, כיתה אלף, קיבוץ אלף. אבל אלול, אלול הוא החודש האחרון של השנה הקודמת, של השנה שהייתה, הוא חודש התשובה, חודש הסליחה והמחילה על מה שהיה, הוא מתייחס לעבר, אז אלול היה צריך להתחיל בתף, לא באלף. וכנראה שהאלף הזה מספר את כל הסיפור. מכאן עולים על הגל, מכאן לוקחים את הכוחות לנצל את אלול. אלול הוא ההתחלה האמיתית של השנה. באלול יש ליהודי כוחות לתקן שנה שלמה. אלול הוא התחלה, והתחלה היא זמן כזה שמאפשר לעשות הכל. הקדוש ברוך הוא קבע בנפש, בחסדו הגדול, קבע הקדוש ברוך הוא בנפש, שהתחלה מעוררת אותנו להשתנות. זה אפילו לא משהו שאנחנו צריכים לייצר אותו, לא משהו שצריכים לפעול אותו, זה לא משהו שצריכים לומר עליו פרק תהילים כדי שזה יקרה. זה פשוט בטבע האדם. כמו ששינה מבריאה את האדם, ואוכל נותן חשק לחיות, ככה התחלה, כשנמצאים בנקודה של התחלה, התחלה מעוררת מרץ, מעוררת חשק לעשות משהו אחר. התחלה היא מין הפסק פסיכולוגי שאומר, מה שהיה היה, מחר זה אחרת לגמרי. זה מין, ההתחלה מעלה תביעה מבפנים. נו, לאן זה הולך? תעשה עם עצמך משהו. אלול מתחיל באלף כדי להזכיר לנו שעכשיו יש כוחות של התחלה. למרות שזה נראה כמו החודש האחרון, למרות שזה נראה כמו חודש שמתייחס אל העבר, האמת היא אצל חסידים, אלול מתייחס אל העתיד, לא אל העבר. אלול אומר לך, לא מספיק לבקש מחילה על העבר, העיקר זה לבקש לקבל על העתיד. העיקר זה להחליט מכאן ואילך, שמה שהיה היה, עכשיו אפשר לשנות הכל, בתורה, תפילה ותשובה. זה דבר מופלא, עד כמה שההתחלה היא בטבע האדם להשתנות. זה חסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, כי בעצם, איך אני אומר בצורה גסה, אם אנחנו היינו בורים את העולם, אף אחד לא היה חושב על מעגל של שנה, שנה שיש לה התחלה ואמצע וסוף. בעצם החיים בנויים לא בצורה מעגלית, הם בנויים בצורה לינארית, בצורה ישרה. אנחנו כל הזמן מתקדמים. מגיל שנה, עולים מגיל שנתיים, מגיל שלוש, לגיל ארבע, לגיל חמש, מכיתה א' לכיתה ב', מתלמוד תורה לישיבה קטנה, מישיבה קטנה לישיבה גדולה, מתחתנים, יולדים ילדים, הופכים להיות צווים. אנחנו כל הזמן מתקדמים. מה פתאום השנה בנויה בצורה מעגלית? השנה, כל שנה, המילה שנה היא גם מלשון שונה, חוזרת על עצמה, שינון, שונה הלוחס, כמו שונה הלכות. המילה שנה היא גם מלשון שהיא שונה, שהיא חוזרת על עצמה. למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את החיים בצורה כזו? שכל שנה יש מעגל של תחילה ועונה ראשונה ועונה שנייה ועונה שלישית ועונה רביעית ושוב מהתחלה. שוב עונה ראשונה. זה החסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא. שיהיו לנו התחלות. שיהיה לנו את הרגע הזה שהנפש מעצמה עושה פסיק, עושה עצור, עושה הבדלה ממה שהיה ורוצה ללכת למקום אחר. ויש לה את הכוחות, יש לה את הדרייב, יש לה את המרץ ללכת למקום אחר. אלול זה החסד הכי גדול שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא. העובדה הזאת שהוא יוצא לשדה, הוא בא אלינו, וזה מעורר לנו את הנפש, למרות שזה החודש האחרון של השנה. אבל החוויה היא חוויה של התחלה. אתה רואה יהודים, אני גר בעיר שאינה עיר חרדית, ואפילו לא עיר דתית. הציבור הדתי בראשון לציון הוא מיעוט שבמיעוט. אני לא חושב שאפילו 10% מהציבור בראשון לציון הוא דתי. הייתי בשבת ב4 בתי כנסיות, ובכל מקום היה מלא. בכל בית כנסת, אחרי הקורונה, ואחרי החולשה שהייתה, בכל מקום ראית קהל יותר גדול. למה? לא ראש השנה ולא יום כיפור היום. לא נעילה ולא... הנפש מרגישה. המלך יוצא לשדה. אני לדודי ודודי לי. הקדוש ברוך הוא בא אלינו, לתוך העבודה, לתוך הבית. קורה, שוב ובנים שובבים. לא מחכה שאנחנו נחזור. אלול זאת חוויה מיוחדת של התחלה. אני רוצה לחדד את הדברים, אפילו בטבע האדם, שנבין עד כמה יש לנו כוחות. היום, היום ממש, א' אלול. כמה כוחות יש לנו לשנות הכל. קראתי פעם נתון מדהים. מתי הזמן הכי טוב להתחיל דיאטה? אנשים רוצים להתחיל דיאטה. מתי הזמן הכי טוב להתחיל? אפילו אתה מתחיל ואתה נופל ואתה בתקופה לא טובה ואין לך חשק ואתה לחוץ ועצבני, זה לא הזמן עכשיו לסגור את הפה. מתי הזמן הכי טוב? כל אחד יודע. ביום ראשון, אחרי שבת. ובעיקר, בתחילת שנה. אפילו בתחילת שנה אזרחית. זה נושא שרואים אותו במדעי הגויים. קראתי פעם שבראשון בינואר, בתחילת שנה אזרחית, יש קפיצה של 50% בחיפוש המילה דיאטה ברשת, בחיפוש המילה מכון כושר ברשת. איי, זה לא יהודים. ועל המדינות בו יאמר, זה ראשון בינואר, זה לא להבדיל א' בתשרי, הם לא יודעים מה זה הכתרת המלך, והם לא יודעים מה זה לעורר זכות אבות, והם לא יודעים מה זה כבקרת רועה דרום, מעביר צונות אחת שבטו, איזו לחרב, איזו לשלום ואיזו לסובה, הם לא יודעים את כל זה. זה ראשון בינואר. השם יספור בכתוב עמים. זה כתב של ספירה של העמים, לא ספירה שלנו. אבל בטבע האדם, אפילו אינו יהודי, יש את ההתעוררות הזו, בתחילת שנה, במה שאצלו הוא קורא תחילת שנה, צריך לעשות משהו. כל שכן וקל וחומר, שאצל יהודי בתחילת שנה אמיתית, וההתחלה האלף של יהודי זה אלול, ההתחלה האמיתית של יהודי זה באלול. זה הזמן שבו הוא אומר, אני לא מסתכל אחורה, אני מסתכל קדימה. מעבר לבקשת הסליחות ומעבר לחרטה ומעבר לבקשת הכפרה על מה שהיה, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא את הדחיפה הזו של ההתחלה, את הדחיפה הזו של עכשיו אפשר לעשות הכל אחרת. לא חשוב מה שהיה, אפשר לפרוץ את הכבלים, לפרוץ את ההרגלים, לפרוץ את ההתמכרויות ולעשות אחרת בתורה, תפילה וצדקה. אני רוצה לחדד את ההזדמנות הזו של ההתחלה, מבחינה הלכתית פשוט, מבחינה רעיונית, ושנבין שאצל יהודים אסור לפספס התחלות. התחלה זה הזדמנות כזו שאסור לדלג עליה, אסור לתת לה ולהגיד, אוי עזב אותי, אני ביום לחוץ בעבודה עכשיו, לא באת אליי ביום טוב, אני בתקופה לא טובה בחיים, שנה הבאה, לא אלול תשפ"ב, אלול תשפ"ג. קודם כל, עד אלול תשפ"ג כבר משיח יבוא, ואז זה כבר יהיה מאוחר מדי לתקן. אז כבר נעסוק רק בהשתפרות מטוב לטוב, מטוב לטוב עוד יותר. לא יהיה רע שצריך להפוך אותו לטוב. אז עכשיו זה ההזדמנות, אם לא עכשיו ומתי. ושוב יום אחד לפני ביאת המשיח. יהודי צריך לחיות כל יום, כאילו מחר יבוא המשיח. אז הוא צריך להיות היום מוכן. אין לו למתי לדחות. אצל יהודים אין מושג כזה. לאפשר להתחלה לעבור כאילו כלום ולפספס את ההזדמנות הזו. אני רוצה להביא לזה דוגמה נהדרת, גם בצורה חיובית וגם בצורה שלילית. קודם כל בצורה חיובית. פלא פלאות. התורה מאוד אוהבת את הבכור. משום מה מייחסת התורה יחס מועדף, שנוגע אפילו לממונות, לבכור. הבכור הוא קדוש מרחם, הבכור יורש פי שניים, הבכור הוא הילד המועדף במשפחה, בני בכורי ישראל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לבטא את אהבתו לעם ישראל, איך הוא אומר? בני בכורי. זה הבן הבכור שלי. למרות שעם ישראל הוא לא באמת הבכור, עם ישראל תמיד נולד מהילד השני, לא מהילד הגדול. עם ישראל לא נולד מישמעאל ולא נולד מעשיו, אלא תמיד נולד מהשני. ובכל זאת, הדרך הכי טובה לבטא הערכה לילד, לבטא חשיבות של ילד, לבטא גדולה של ילד, בני בכורי ישראל. זה הבן הבכור שלי, הבן החשוב, הבן המועדף. אבל למה? מה יש בבכור? למה מגיע לו לרשת פי שניים? מה הוא עשה יותר טוב מהאחים האחרים שלו? לפעמים הבכור גר בחוץ לארץ, לא גר ליד ההורים. לפעמים חלילה הבכור הוא בכור כזה שלא אכפת לו. בכור שוטה, כלשון חזל הידוע. לא אכפת לו, הוא לא עוזר להורים, הוא לא קרוב להורים, לפעמים דווקא להפך, דווקא המזיניק, דווקא הילד הכי צעיר, הוא הילד המפונק, הוא הילד המתוק, הוא הילד שמרגיש מחויבות מיוחדת לעזור להורים. אבל לא עלינו ולא על אף אחד, כשאבא הולך מהעולם, הבחור מגיע, וברור לו שהוא נוטל פי שניים מחלקו. הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא לא צריך להוכיח שום דבר, הוא לא צריך להתאמץ יותר מדי. הוא הבחור. מעצם מהותו מגיע לו פי שניים. למה? מה מיוחד בבחור? למה התורה מקדשת כל כך את הבחור? הדבר המעניין הוא, יבוא אדם ויגיד, תשמע, אולי הבחור הוא הבן הכי מוצלח במשפחה. אולי הוא פשוט, תראה, אולי פסיכולוגים יגידו שהוא הילד הגדול, אז ההורים הכי אוהבים אותו, הכי מחבבים אותו, אולי משקיעים בו כוחות מיוחדים, הוא הילד הכי מוצלח. אז דווקא מעניין, אני לא רוצה לפגוע בבחורים, אני מכבד כל בחור באשר הוא, אבל לפחות בתנך, הבחור הוא תמיד לא מוצלח. באופן מאוד מעניין, הבחור הראשון הוא תמיד לא מוצלח. נאמר בבדיחות הדעת שהבחור נראה כמו פיילוט, הוא נראה כמו הגרסה הניסיונית, לפני הטיוטה, לפני הדבר האמיתי. אם נסתכל בתנך, תמיד הבחורים, קין, הילד הראשון שנולד בהיסטוריה, הבחור של זרע האדם, הבחור של אדם וחווה, גם האיש הראשון שנולד בעולם, אחרי אדם וחווה, שנוצרו מידי הקדוש ברוך הוא. נו, על קין לא צריך להרחיב, שקין הוא לא סיפור הצלחה. בבית האבות, אנחנו לא רואים את הבחורים, לא ישמעאל ולא עשיו. מעניין מאוד שמכל השבעה רועים של עם ישראל, אף אחד לא בחור. אולי אברהם אבינו, שגם כן יש חלוקות הדעות, האם אברהם באמת היה הגדול בבית. אבל חוץ מאברהם אבינו, יצחק הוא לא בחור, ויעקב הוא לא בחור, ומשה הוא לא בחור, ואהרון הוא לא בחור, ויוסף לא בחור, ודוד לא בחור. אף אחד לא בחור. אז הבחור הוא לא המוצלח במשפחה. מה בכל אופן הופך אותו להכי חשוב? ואחד ההסברים, שהוא גם מתאים למה שאנחנו רוצים לדבר היום, על העניין של א', רוצה התורה לומר להורים, הבחור הוא הזדמנות. בבחור יש לכם את ההתלהבות של ההתחלה. תשקיעו בו את הכוחות. הבחור הוא קדוש, הבחור הוא חשוב, כי בבחור יש לנו עודף של כוחות לעשות הרבה יותר. אתה רואה זוג, לפעמים זוג צעיר, שבשנה הראשונה אחרי החתונה, אתם יודעים, כדרכם של זוגות צעירים, לפעמים עושים שטויות, לא מבינים עדיין את החשיבות של להיות הורים, של לגדל משפחה. אבל כשנולד הילד הראשון, אתה רואה את האבא בברית, אתה רואה את האבא בשולם זוכר, אתה רואה את הדמעות, אתה רואה את ההתרגשות, אתה רואה את ההחלטה הטובה. הילד הזה יגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים. יש רגע מסוים בהתחלה שנותן לנו, איך אומרים, אנחנו רואים את היער ולא רק את העצים. אנחנו רואים את החיים כמכלול ומבינים עד כמה החיים חשובים, וזה נותן לנו דרייב מיוחד להשקיע. אז התורה מקדשת את הבחור, מתייחסת אליו בצורה מיוחדת, כדי שנבין את ההזדמנות שיש כאן. שנבין את האפשרויות שניתנו לנו מהשמיים להתחיל טוב, לקחת את ההתחלה הזו ולהמשיך אותה כמו שצריך. אז זה בצד החיובי. הבחור הוא קדוש, את הבחור צריכים לקדש, כי את ההתחלה, את ההתחלה צריכים להתייחס אליה ברצינות. אבל רואים את אותו עניין גם בצורה השלילית. יש גם דוגמה שלילית לכך, שהתורה רוצה ללמד אותנו, שעם ההתחלה אסור לזלזל. את ההתחלה צריכים לעשות הכי טוב שאפשר, לא לזלזל בה. יש פלא פלאות לגבי חנוכה, המפרשים מעריכים בזה הרבה. נעשה נס גדול שלא היה כדוגמתו, פח השמן דלק 8 ימים. וכל אחד שמכיר טיפ טיפה את ההלכה, שואל מיד את השאלה שהמפרשים שואלים מדורי דורות. הרי הנס הזה היה מיותר. טומאה הותרה בציבור. היה מותר לכהנים להדליק את החנוכיה בשמן טמא. היות שכולם טמאים, מותר גם להדליק את החנוכיה בשמן טמא. למה נצרכו לנס כפח השמן, נס שלא היה כדוגמתו? כולנו מכירים את דברי בית יוסף. נס שהתחדש כל לילה מחדש. זה לא היה רק נס בלילה הראשון. זה היה נס כל יום מחדש. או שהשמן לא קלה, או שהכניסו רק שמינית, וזה דלק פי 8. אם טומאה הותרה בציבור, למה היו צריכים נס? הרי הקדוש ברוך הוא לא עביד ניסה למגנה. לא עושה נס לחינם. אז למה נדרש נס עצום כזה? מובא בספרים, מובא גם בספרי חסידות, גם הרבי מזכיר את זה. כי חנוכה הייתה התחלת העבודה מחדש. חנוכה מלשון חינוך, מלשון לחנוך, להכניס את הבית לעבודה, חנוכת המזבח, זאת חנוכת המזבח. עם התחלה לא משחקים. התחלה לא עושים בדיעבד. באמצע העבודה אפשר לסמוך על היתרים של טומאה הותרה בציבור, ואם זה מה שיש, אז עם זה מתקדמים, ועם זה ננצח. זה טוב ליום השלישי, זה טוב ליום הרביעי, זה טוב ליום החמישי. עם התחלה לא משחקים. כשמתחילים את העבודה מחדש, אחרי הפסק של 4 שנים, שהמקום היה מחולל, ובאו היוונים לבית מקדשך, וניהלו את המקום הזה. ועכשיו חזרו החשמונאים המכבים, ותיארו את המקום, ומחזירים את העבודה לבית המקדש. להתחיל, מתחילים כמו שצריך. אגב, ראיתי פעם הערה קצרה מהרבי, שהוא מסביר בזה עוד שאלה פשוטה. את המשכן לא בנו בשבת. התורה, בתחילת פרשת ויקל, משה רבנו מקדים את מצוות שבת למלאכת המשכן, ללמד אותנו שלא בונים את המשכן בשבת. אבל למה? הרי מותר בבית המקדש לעשות את מלאכות היום בשבת. למה היה מותר להקריב קורבנות ציבור, אבל אסור לבנות את המשכן בשבת? מה ההבדל? והתשובה היא שהתחלה לא עושים על דיעבד. לבנות את הבית, להכניס את הבית לעבודה, לעשות את השלב ההתחלתי, זה צריך להיות משופרה דשופרה, מזהב שבזהב. אגב, רב מאיר שפירא אמר פעם, שלכן חינוך, רב מאיר שפירא היה לו כל כך הרבה הרי כוח, כל כך הרבה התלהבות בחינוך, ישיבת חכמי לובלין וכו', פעם הוא אמר באיזה מסיבת איסוף כספים, הוא אמר שחינוך צריך להיות מהזהב. החינוך לילדים הקטנים צריך להיות מהכי טוב שיש, כי בהתחלה לא משחקים. אז זה הרעיון של אלול. המילה אלול מתחילה באלף, כדי שנדע נגיד לעצמנו, אין שנה הבאה, אין מחר, לא יהיה מחר. להתלהבות של ההתחלה, לדרייב שכל אחד מרגיש לכוחות סוס, שאפילו הנפש הבאמית נותנת לנו באלול, צריכים לנצל אותם. צריכים שהחודש הזה יהיה אחרת, כל אחד יחשוב בתורה, תפילה וצדקה, מה הוא מוסיף נקודה אחת בימים האלה, כדי באמת לקחת את ה... לשאוב את כל הכוחות שניתנו לנו באלף באלול, ולנצל אותם בכל 40 ימי אלול הבאים. אבל כאן בא יצר הרע, ומעלה את הספק, מעלה את השאלה שאולי אצל כל אחד מאיתנו. אבל בסדר, כבר היינו שם, נו, כבר היה אלול שנה שעברה, והיה אלול לפני שנתיים, ואולי עשינו ואולי לא עשינו, ואיך שלא יהיה זה לא יחזיק מעמד. אז כולנו למודי ניסיון, כולנו מצולקי אלולים שלא הצליחו, ואלולים שלא עבדו, אלולים שהעירו ליום ויומיים, וחלפו כי לא היו. אז בשביל מה ננסות שוב, ובשביל מה להשקיע? אם אני מכיר את עצמי, שאני אדם בלי משמעת עצמית, ובלי שליטה עצמית, ובלי אפשרויות באמת להטמיע בעצמי חותם, להטמיע בעצמי התנהגות אחרת. אז איך עושים שהאלול הזה, של תשפ"ב, יהיה באמת אחרת? אז יהודים יקרים, בואו נפתח נקודה נפלאה ועצומה. חידוש אמיתי, חידוש מהפכני, שראיתי לפני כמה שנים, ומאז אני משתדל, כל אלול, לחזור אותו, ולהזכיר אותו, ולהזכיר אותו לעצמי, ולקחת קבלה אמיתית בעקבות הוורט הזה. זאת באמת נקודה שיכולה לשנות את האלול מן הקצה אל הקצה, ולהביא אותנו לראש השנה ויום הכיפורים, להביא אותנו לשנה כולה, כשאנחנו במקום אחר לחלוטין. ימי התשובה של יהודים נמשכים 40 יום. 40 יום בדיוק, החל מהיום ועד העשירי בתשרי, י' בתשרי, היום הגדול והקדוש, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. יש בדיוק 40 יום. למה? כך עלה משה רבנו לשמיים. בפעם השלישית עולה משה רבנו לשמיים ל-40 יום, ואחרי 40 יום הוא עולה באלף באלול, ואחרי 40 יום הוא שומע, הוא עולה בכפתת אב, והוא שומע בעשירי בתשרי אחרי 40 יום, הוא שומע את המילים, סלחתי כדבריך. לכן כולנו מקדשים את עצמנו ומתארים את עצמנו במשך 40 יום. וכל אחד שואל את עצמו שאלה פשוטה, למה 40? למה דווקא 40 יום? למה לא 4? למה לא 400? מה המספר הזה, 40 יום, שאחרי 40 יום ונושעתי? אחרי 40 יום רואה אדם ישוע. מה הרעיון? ואל תענו לי, כי משה רבנו עלה לשמיים ל-40 יום. אני לדודי ודודי לי, כתוב באבודרם, אני לדודי ודודי לי, זה סופי תיבות 4 יהודים. אני לדודי, דודי, לי, סופי תיבות 4 יהודים, רמז ל-40 יום שעלה משה לשמיים. אני לדודי, שטיפס משה לשמיים. בסדר, אז הרמתם את השאלה לרמה יותר גבוהה. השאלה היא לא עלינו, אלא על משה רבנו. למה באמת משה רבנו נצרח ל-40 יום כדי לפעול סליחה, לפעול מחילה? מה סוד ה-40? הנושא הזה הוא שאלה מרתקת. כי 40 זה המספר הכי חשוב ביהדות. אם נשאל יהודים, מה המספר החשוב בתנ"ך? מה המספר שחוזר על עצמו הכי הרבה פעמים בתנ"ך? כולם יצעקו, 7. 7 ימי השבוע, אנחנו עכשיו בשנת שמיטה, 7. 7 מידות, 49, 7 כפול 7, וכו' וכו'. אחרים יגידו אולי 10, יש 10 כוחות הנפש, יש הרבה מעגלים, מניין, ציבור, יש הרבה מעגלים שקשורים ב-10. אבל זה לא נכון, תבדקו בתנ"ך. המספר שמופיע הכי הרבה פעמים בתנך, הוא בפער מהאחרים, זה 40. 40 ימי המבול, ו-40 שנה עקות בדור, 40 שנות המדבר, ו-40 שנות נשיאותו של משה, רבי עקיבא ורבן יוחנן בן זכאי, שנשיאותם נמשכת 40 שנה. 40 שעה של מקווה. ובעיקר העיקרים, הנושא שעליו דיברנו, פרשת עקב, קראנו לפני שבוע, בשבת לפני שבוע. משה רבינו מספר בעריכות, איך הוא עלה 3 פעמים לשמיים, ל-40 יום ו-40 לילה. 40 יום ראשונים הוא עולה לקבל תורה. 40 יום שניים אחרי הנפילה והשבירה של חטא העגל, אחרי השבירה של הלוחות הראשונים, הוא עולה להתפלל. להתפלל לרחמים, שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה, לא יקיים את דברו, במדבר הזה יפלו פגריכם. שלא יקיים את דברו, הרף ממני ואחלם, הרף ממני ואשמידם. הוא מתפלל לרחמים על ישראל. בפעם השלישית, הוא מתפלל לסליחה ומחילה, הוא מתפלל לתשובה גמורה, שהאהבה תחזור להיות כמו מקודם. אז משה רבנו, כשהוא רוצה לפעול תורה, כשהוא רוצה לפעול תשובה, כשהוא רוצה לפעול תורה, תפילה ותשובה, בכל אחד מהמעגלים היסודיים האלה, הוא צריך 40 יום. מעניין מאוד, שגם כל אחד מהמושגים האלה מתחיל בטף. טף זה 10 פעמים, 40, 400. שלמות של 40 בכל 10 כוחות הנפש. למה? למה משה רבנו בשביל להפוך להיות התוי רעיד, להפוך להיות יהודי של תורה, לא רק יהודי שמקבל תורה, והוא והתורה זה דבר אחד, אלא ויהגה בתורתו, הוא והתורה הופך להיות מציאות אחת. למה משה רבנו בשביל לפעול תפילה על עם ישראל, לפעול רחמים על ישראל, צריך 40 יום? ומשה רבנו בשביל לפעול סליחה ומחילה מוחלטים, תשובה מוחלטת, ויאמר השם סלחתי כדבריך, לא רק לא להניש אותם, אלא לפעול סליחה, הוא צריך שוב 40 יום. מה מונח כאן? מה 3 פעמים 40? יהודים יקרים, אגב מעניין, לחדד את השאלה, שהתקדימים של משה רבנו לא נשארו למעלה, זה ירד למטה. כשכל אחד מאיתנו רוצה להשיג שלמות בתורה, תפילה ותשובה, כמה הוא צריך? 40. על תורה נאמר, אחרי 40 שנים, קיים עדיין תדי רבי, יהודי אחרי 40 שנה מבין מה שהוא שמע מהרב שלו, ולא ניכנס עכשיו לדיון עם הכוונה 40 שנה מאז שהוא שמע מהרב, או כשהוא בגיל 40, כך או אחרת. כתוב בהלכה, השח מביא, שאדם לא יפסוק הלכה עד שמגיע לגיל 40. זאת אומרת שהשלמות של קליטת התורה קשורה במספר 40. ככה זה גם לגבי תפילה. כמו שמשה רבנו נזקק לתפילה 40 יום, ככה נפסק לכולנו וכולנו יודעים את זה. התפללתי 40 יום ונושעתי. אמרתי 40 פעם את ספר התהילים, צמתי 40 יום. מאיפה נולד כל המושג הזה של תפילה ל-40 יום? למדים את זה ממשה רבינו. הגמרא מספרת על אחד מהחכמים שהרבה בתפילתו. והחכמים הקפידו על זה. מה אתה מראה חוסר אמונה? מה אתה מרבה כל כך בתפילה? אמר שם רבי אליעזר, כלום הרבה יותר ממשה רבינו שהתפלל 40 יום. זאת אומרת שזמן התפילה שצריך, ומעבר לזה זה כבר מיותר, זה 40 יום. וככה גם כן לגבי תשובה, כמו שאמרנו, כולנו שווים 40 יום. החל מהיום א' באלול עד העשירי בתשרי, כולנו נמצאים במעגל של התקרבות, מעגל של התכנסות, מעגל של תיקון. הספרדים אומרים סליחות, אשכנזים לדוד השם מורית, קריאת שופר. כולנו 40 יום נמצאים בתוך תקופה של תשובה. למה? מה סוד ה-40? יהודים יקרים. הרעיון הוא כביר, ראיתי את זה פעם בשיחה מהרבי מלובביץ', שהוא אומר את הדברים ככה בצורה מיוחדת במינה, וזה נותן לנו כיוון לאלול חדש. זה באמת נותן לנו את האפשרות שאלו לא יהיה רק משהו שמתכוננים לקראתו ומתרגשים לקראתו, ואז חס ושלום נופלים מהאר באכזבה, ושנה אחר כך כבר לא רוצים לנסות. אלא אלול יכול להפוך להיות באמת משהו, יסוד אמיתי, בניין עדי עד, שיעמיד את כל השנה הבאה עלינו מחדש בצורה שונה לחלוטין. יצירה לוקחת 40 יום. הגמרא אומרת שמן הילוד, מן הוולד, נוצר ל-40 יום. אם אדם רוצה להתפלל על מין מסוים, רוצה שיוולד לו בן כי הוא רוצה לקרוא שם על אבא, רוצה שתיוולד לו דווקא בת, האמא רוצה מאוד בת, אחרי 3-4 בנים, היא כבר רוצה בת, מישהי להלביש אותה, לעשות לה קוקיות, לעשות לה צמות, היא רוצה בת. אומרת הגמרא, אפשר להתפלל על מין הוולד עד 40 יום, כי אחרי 40 יום זו תפילת שווא, הוא כבר נוצר, מה אתה רוצה? שהקדוש ברוך הוא יהפוך את מין הילד. ואומרת הגמרא, אל תשאל מדינה, כי עונה גמרא איך שעונה, או שזה היה לפני 40 יום וכו'. זאת אומרת, אדם נוצר ל-40 יום. יצירה של אדם היא ל-40 יום. אחר כך נדרשים 9 חודשים להפוך את הגרעין, את העצם, לאדם עם ראש, עם ידיים ורגליים, לאדם מפותח. אבל הבסיס, הגרעין, נוצר ל-40 יום. מעניין מאוד, את זה אני אומר כמובן בסוגריים, זה לא עניין הלכתי, זה לא כתוב בתורה. אבל מעניין איך שדברים שכתובים בתורה גם משתלשלים בטבע בני אדם. נשאל רופא כמה זמן נמשך הריון שלם, הריון תקין, 40 שבועות. נכון שאצלנו כתוב 9 ירחי לידה, זה לא 40 שבועות. אבל מבחינה רפואית, הריון שלם נמשך 40 שבועות. מאוד מעניין. זאת אומרת שההיריון הראשוני, היצירה הראשונית, קשורה עם 40, והיצירה השלמה קשורה עם 40. אומרת לך התורה, הזמן ליצור שינוי, הזמן להשתחרר מהכבלים, הזמן לשחרר את המגבלות הישנות, את ההרגלים הישנים, ולהיות אדם חדש, צריכים בשביל זה 40 ימי תשובה. אם אלול היה נועד רק לבקשת סליחה, סליחה לא צריכים הרבה. אז אתה מבקש עוד פעם סליחה ועוד פעם סליחה, 3 פעמים סליחה, על פי הלכה אחרי 3 פעמים צריך לסלוח, מסתם גם הקדוש ברוך הוא מקיים את ההלכה הזו, ואחרי 3 פעמים צריך לסלוח. שמעתי פעם מאבא שלי שלכן בוידוי אנחנו אומרים 3 פעמים, ועל כולם אלוקה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. למה 3 פעמים? כי על פי ההלכה אחרי 3 פעמים צריך לסלוח, והקדוש ברוך הוא מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות, ומה שהוא אומר לישראל לעשות הוא בעצמו עושה. בשביל לבקש סליחה לא היינו צריכים 40 יום. 40 יום צריכים בשביל סיבה הפוכה. כדי שבשנה הבאה לא נצטרך לבקש סליחה. כדי שתתחיל שנה חדשה כזאת, שבשנה הבאה לא נצטרך ככלב השב אל קיאו, לשוב ולהתחרט ולבקש מחילה על אותם דברים שביקשנו בשנה שעברה. אנחנו נכנסים למעגל של 40 יום שנועד לא להסתכל אחורה, אלא להפך להסתכל קדימה. להיקרא ממה שהיה, להיקרא מההרגלים. כל נדרי ועשרי יון בטלין ומבוטלין, מבאר בעל התניא. התפילה של יהודי בכל נדרי, שכל האיסורים, כל ההרגלים שקובלים אותנו, כל העבירה היא גם איסור, כי קשורה בו ככלב, היא קושרת אותנו אליה. כשאדם עובר עבירה הוא כבר לא אותו אדם שהיה. הטעם שלה נשאר, הריח שלה נשאר, המגע שלה נשאר, הוא כבר לא אותו אדם. הוא חווה חוויה שלא יוצאת ממנו, קשורה בו ככלב. על זה אומרים לך, איך אפשר להפסיק את הרוטינה הזו של ההרגל? איך אפשר לעקור את הקשר העצמי הזה אל החטא? בשביל זה לא מספיק 3 ימים, ולא מספיק שבוע, ואפילו לא מספיק 30 יום. בשביל זה צריכים 40 יום. ובאמת מי שיסתכל, כתוב בצטיל קטן של רב מלך, של רבי למלך מליז'נסק, הצדיק הנועם מלימלך, כותב רב מלך בצטיל קטן, שהוא ביקש לקרוא בו כל שבוע כמדומני, והוא אומר שם שאם אדם רוצה לשבר טבעו, ינהג בשינוי הטבע ממיום. אם אדם רוצה לפתח זריזות, במקום להיות עצלן שקם אחרון מהמיטה, ומגיע לבית כנסת תמיד בבורחו, ועד שהוא מניח את התפילין, כבר החזן אוחז בחזרת השץ, רוצה לשנות טבעו. אומר הנועם מלמלך, תיקח 40 יום. תחליט ש-40 יום אתה מאיר את השעון. אתה קם לפניו, אתה מאיר את השמש. 40 יום זה זמן מספיק כדי לחולל שינוי כזה, שבו אתה עוקר את עצמך מהטבע הקודם, ויוצר בלבך טבע חדש. אז במילא, כשאנחנו כולנו מתחילים היום א' אלול, הזדמנות מיוחדת, שהשיעור הוא בדיוק יום ראשון א' באלול, יום ראשון בשבוע ויום ראשון בחודש, ויום ראשון ב-40 ימי התשובה, זה הזדמנות שכל אחד צריך להחליט. לא רק לבקש מחילה או סליחה, אלא לקחת על עצמו את העניין שבו הוא הכי מתקשה, ולהחליט שבמשך 40 יום הוא משבר טבעו. אם הוא מכור לטלפון, ולפני התפילה הוא רואה חדשות, הוא קורא חדשות, לפני התפילה אני לא יודע מה, הוא מדבר שטויות. אם הוא מכור לתאוות האכילה, אם הוא מכור לעניינים אחרים, הוא מחליט ש-40 יום עושים הפסקה. עושים הסכם עם היצר הרע, אנחנו ידידים טובים, ונמשיך להיות ידידים טובים לאורך ימים, אבל תבוא אחרי החגים, לא קרה שום דבר. תן לי מנוחה קצת אחרי החגים, וכמדומה שבאלול זה יותר קל. אפילו היצר הרע באלול הוא קצת יותר עדין, הוא גם כן עושה תשובה על השנה שהייתה. אז במילא, בשביל שאלול יהיה באמת אלול מעשי, ואלול משנה, ואלול כזה שמכריע את הכף לטובה ולברכה, צריכים להיות מעשיים. מבחיות לא יוצא שום דבר. הכי קל זה לפקוט, זה לא משנה שום דבר. הכי קשה זה לקבל החלטה אחת. מכאן הוא לאבא. לעזוב, לעזוב את העבר. הרמב״ם כותב, ומהי התשובה? שיעזוב החותכתו, ויסירו ממחשבתו. היצר הרע רוצה לכבול אותנו אל העבר. תשובה זה היכולת להגיד, זה לא משקף אותי. זה הייתה סתם מעידה, סתם נפילה. מה שמשקף אותי זה התיקון. בשביל שמה שישקף אותי זה התיקון, צריכים 40 יום. אז במילא, כל אחד יחשוב, איזה נקודה הוא מוסיף לעצמו? ב-40 יום האלו, בתורה, תפילה ותשובה, אני רק אציע הצעה, אנחנו נמצאים בשיעור תניה, בשיעור חסידות, הבעל שם טוב הקדוש, תיקן, לומר כל יום, ב-40 ימי התשובה, 3 פרקי תהילים. היום א' באלול, לומר א' ב' ג', מחר ב' באלול, לומר ד' ה' ו', ג' באלול, לומר ז' ח' ת', כל יום לומר 3 פרקי תהילים, וביום הכיפורים עצמו, לומר לפני התפילות, 9 פרקים. וככה בתפילת נעילה מסיימים את כל ספר התהילים. אז הנה יש לנו תוספת קטנה בתפילה, תוספת קטנה בספר התהילים, שלא לוקחת יותר מ-3 דקות. לומר כל יום 3 פרקי תהילים לפי הסדר, מי שרוצה לא לשכוח, לזכור את הסדר, יכול לחפש בכל מקום, יש את לוח אמירת התהילים בחודש אלול, ואיך בדיוק מחלקים את הפרקים ביום הכיפורים, וככה תהיה לנו תוספת שתקרב אותנו, שתפתח את הלב, שתזכיר לנו כל יום על ההזדמנות הנפלאה של האלף, של ההתחלה. אנחנו נוסיף, הקדוש ברוך הוא יוסיף, ונזכה כולנו בעזרת השם, לשנה טובה ומבורכת, להצלחה בכל, לשנה שיתקיימו כל משלותינו לטובה, ובראשן, שנת גאולה כפשוטה, מתחילים את תשפ"ג, תהי שנת פריצת גאולה, פתיחת גאולה, תהי שנת פדות גדולה, שתהיה כבר שנה של גאולה אמיתית ושלמה לכלל ולפרט, שנה טובה ומבורכת בכל.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.